ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דוידוב עורכת יעל איילון
עכשיו 4:04, 709 ימים, ישראל במלחמה, 709 ימים. 48 חטופים, בהם חטופה אחת, נמצאים במנהרות הגיהנום בעזה. נכון לכתיבת שורות אלו, הסיכוי להשבתם הולך ומתרחק. שימו לב להתעקשות של הנשיא טראמפ כבר בפעם הרביעית, בשלושה שבועות, על כך שפחות מ-20 חטופים נותרו בחיים.
You know, the hostage is back, so there's 20, but there could be a couple dead in the recent days, but there are 20. But there's also 34 that are dead.
כך טראמפ פחות מ-20 בחיים. מחר נציין 5 שנים להסכמי אברהם, שווה להזכיר את ההישג העצום של ההסכמים במישור הכלכלי, שמשליך מן הסתם על המדיני. כמה דוגמאות להישגים כלכליים שהצעידו את ישראל קדימה, למשל טיסות מעל סעודיה ובחרן, ישראל טסה למזרח הרחוק, שעות הטיסה להודו התקצרו, תאילנד ועוד יעדים פופולריים לישראלים, זמן שווה כסף. אופליי דובאי הייתה היחידה שגם מאז פרוץ מלחמת 7 באוקטובר המשיכה בעקביות להטיס נוסעים ישראלים. לא לשכוח שטורקיה שהייתה עד אז שחקנית משמעותית בטיסות ובתיירות ונמלטה, מה שהיווה מכה לענף התעופה והתיירות בישראל. למשל, דריסת רגל ישראלית במדינות המפרץ היוותה פוטנציאל לעסקים עם עוד מדינות ערביות ולרחבת הקשרים הכלכליים עם אסיה. מרוקו, שרכשה מישראל ציוד ביטחוני בהיקף של כ$2 מיליארד, הפחתת מכסים, הקלות רגולטוריות, הדדיות ועוד אין ספור הסכמים ויתרונות. האם טראמפ הוא אותו טראמפ של 2020? אחרי ניסיון ההתנגשות שקשל בבחירי חמאס בקטר, טראמפ ממהר להיפגש עם הקטרים. איראן מצליחה לאחד את מדינות האזור לצידה, וישראל עלולה לשאת במחיר הכבד ביותר. בהמשך נדבר עם אורן הלמן, מנהל לשכת המסחר ישראל למפרץ הפרסי, וגם יותר מ-20,000 פצועים נקלטו באגף השיקום מ-7 באוקטובר. 35% מהם מתמודדים עם טראומה ופגיעות בנפש, והצפי הוא לעוד אלפים. יושב ראש ארגון נכי צה"ל, עידן קליימן, על ההשלכות של מספרים שישראל לא התמודדה איתם באף אחת מהמלחמות הקודמות, נדבר איתו. חבר הכנסת נאור שירי על התקציב שנפרץ שוב, כל המספרים בהמשך. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר. על השידור איתנו סתיו קורנס, פרסומת אחת בלבד, והכותרות הכלכליות.
צריכים הלוואה לחגים? הלוואה חופשית של הפניקס. חפשו הפניקס הלוואות. המלווה הפניקס אשראי צרכני. היא עמידה בפירון ההלוואה לו על גרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לעמידה בתנאי החיתום.
יותר מ-20,000 פצועי צה"ל נקלטו באגף השיקום מתחילת המלחמה, יותר ממחצית פוסט-טראומטיים. לימור לוריה, סמנכלית וראש האגף לשיקום במשרד הביטחון, מזהירה היום מפני משבר אמון בנושא.
השמעות לפציעה היא מאוד מאוד קשה, ואני צופה שיהיה פה משבר אפרופו אמון מאוד גדול. אנחנו נערכים לאירוע הזה, ויש צרכים חדשים שעולים מהמלחמה, ואנחנו במצב החוקי הקיים לא יכולים לתת להם מענים, ואנחנו צריכים לחשוב כולם איך אנחנו כן נותנים את המענים.
בהמשך כאמור נרחיב בנושא. שוק התעסוקה ביישובי קו העימות בצפון ובעוטף עוד לא התאושש מהשלכות המלחמה. על פי נתוני משרד העבודה ומערך הדיגיטל הלאומי, שיעור התעסוקה בעוטף עזה למשל הסתכם בכ-79%, נמוך משיעור התעסוקה הכללי במשק. המשפחות השכולות מאסון 7 באוקטובר מבקשות מהמדינה להגדיל את הסיוע הכספי הניתן להם. דרור אשרם, אביה של התצפיתנית שי אשרם שנהרגה ב-7 באוקטובר, אומר לשר האוצר שהוא, כמו שאר המשפחות, לא מתפקדות בשוק העבודה.
איך אני יכול לשמוע בשמחת תורה? הכנס לי ספר תורה. הבן שלי אומר לי, אבא תכניס ספר תורה, אולי אני אלך לבית הכנסת לשמוע. זה מה שאני צריך לעשות לבת שלי? קום לחפש, איך להרים אצבעות ימינה שמאלה, והחרדים. אני צריך להעביר כסף להם, אתם תוך דקה מעביר להם. דקה, אתה מעביר להם. אתה מחס ושלום, שלא יקחו לך את הכיסא.
כאמור, מחר נציין 5 שנים להסכמי אברהם על הנזק שעלול להיגרם לישראל בעקבות המלחמה ותקיפת ישראל בקטר. דיברנו הבוקר ב-7-9 עם אמיר חייק, השגריר לשעבר באיחוד האמירויות.
האמירתים במשך כל תקופת המלחמה עמדו תחת לחץ אדיר, אבל המשיכו לטוס לישראל, המשיכו עסקים כרגיל, המשיכו לעשות כל דבר כדי להמשיך את היחסים הללו כרגיל, ויותר מכך, הצהירו מתחת לכל עץ רענן שהם מחויבים להסכמים, ופעלו וגינו את הטבח הנורא שעברנו ב-7 באוקטובר. אם מקשיבים להם טוב טוב היום למה שהם אומרים, הם מרימים דגל אדום ואומרים עד כאן.
ידיעה לסיום, הממשלה אישרה את מינויו של השר חיים כץ לשר הבינוי והשיכון קבוע במקום גולדקנופ שפרש. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, קצרה וחוזרת. שימו לב כמספרים הבאים, אגף השיקום במשרד הביטחון מפרסם את היקף הפצועים שנקלטו מ-7 באוקטובר, למעלה מ-20,000 פצועים, פצועות, צה"ל ומערכת הביטחון, נקלטו באגף השיקום מתחילת המלחמה הזאת, 56% מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות, בעיות נפש, חשוב מאוד כי נדבר על זה עוד מעט. עורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, שלום עידן.
שלום לך ולכל המאזינים.
אני חושבת שזה המספר הגדול ביותר במלחמות ישראל אי פעם, נכון?
ללא ספק, כפול ממלחמת יום הכיפורים, ולצערי הרב עוד עד נטויה.
והשאלה הכי טריוויאלית היא, איך אתם מתמודדים? כי לא פעם אנחנו מדברים פה בינינו, ויש מחסור גדול מאוד במטפלים, והמטופלים רק הולכים ורבים לצערנו, והשאלה מה אתם עושים, כשאני כבר אגיד שהמטפלים בערך מתחלקים ל-1 ל-750, כלומר זה מספר מטורף. עכשיו דבר אתה.
תראי, אותי זה מאוד מאוד מכעיס. באגף שיקום יש כרגע, בדיוק כמו שאמרת, על כל עובדת, על כל 750 פצועים יש לך עובדת סוציאלית אחת. על כל 3,500 פצועים יש רופא מחוזי אחד. וזה רק הולך ומדרדר. למה זה מכעיס אותי? כי אנחנו יודעים שיש בעיה לאומית שהיא אובייקטיבית, של מחסור בפסיכיאטרים, פסיכולוגים ואנשי בריאות הנפש בכלל.
נכון, בכללי,
אז,
בדיוק.
אז במקום שמדינת ישראל תעשה מאמץ עילאי, ותביא לתוך המערכת, לפחות בתוך אגף השיקום, את הרופאים ואת המטפלים האפשריים, אז יש פה איזושהי גרירת רגליים, ולאחרונה נודע לי שאושר לאגף השיקום לצרף עוד 22 תקנים, שזה ברמת הבדיחה העצובה. עכשיו, אנחנו כארגון נכי צה"ל, אצלי הוספתי מעל 10% עובדים בתקנים של רכזי פוסט-טראומה, רכזות צעירים, מידרותרפיסטים, פיזיותרפיסטים. ואני אומר, אם ארגון נכי צה"ל יכול לעשות את זה, למה אגף שיקום לא יכול לעשות את זה?
שזה אני מניחה שגם אם אתה הוספת, זה גם לא מספיק. יפה שהוספת, אבל זה לא מספיק.
תשובה, כי בסופו של דבר מה שקורה, זרקו פה, היה מסיבת עיתונאים בבוקר, זרקו מספרים, עלה מ-3.8 ל-3.8.
לא חשוב. בשורה התחתונה אין אנשים.
בדיוק, לכן פה התקציבים האלה לא עושה ראש המלף אחד, כאשר אין מי שיענה בטלפון ויטפל בפצוע. ואני חושב שזו הזדמנות מאוד מאוד חשובה לקרוא פה לכל מי שיושב בירושלים, ולהגיד להם, חבר'ה, אגף השיקום, זה לא הפח האחורי שלכם, לא זורקים את הכל לשם.
ככה אתה מרגיש שזה הפח האחורי?
כן, כן, מכיוון שמבחינתי התוצאה היא פה מאוד מאוד מרגיזה. יש תחושה שכל מי שזה לא המשרד שלו, לא אכפת לו. בסופו של דבר, פצועי צה"ל אולי מטופלים על ידי משרד הביטחון ובאחריות אגף השיקום ברמה התפעולית. אבל ברמה המערכתית והערכית, כל משרד ממשלתי יש לו מחויבות, ואם שירות נציבות המדינה או משרד האוצר, או אני לא יודע איזשהו גוף כלשהו, חושב שלאשר 22 תקנים כדי לטפל בילדות ובילדים המקסימים האלה שנפצעו, וזה ילדים, זה חבר'ה בני 19-20, נכון. שחייבים את המעטפת של כולנו.
שזה לכל החיים אגב.
בדיוק. ואת ההתייחסות של כולנו והאחריות של כולנו, אז מאוד מאוד מרגיז אותי לשבת בישיבות ולהסתכל על פקידים משרד האוצר או פקידים משרד המשפטים שחושבים שלא דחוף לעשות את הסיוע המשפטי או שלא דחוף להעביר את 4 הפרקים של רפורמת נפש אחת, או כמו שאמרתי גם לא דחוף להם להביא מאות עובדים לתוך אגף השיקום כדי שיוכלו לטפל בפקידים.
תגיד, עורך הדין קליימן, כמה כסף חסר לכם לאגף?
אין לי מושג, וארגון נכי צה"ל מעולם לא דיבר עם אגף השיקום בכסף. אני יודע שאנחנו תוכנית כלכלית, אבל בסופו של דבר ארגון נכי צה"ל תמיד מדבר לפי צרכים. אם המדינה יודעת להביא את זה במיליון שקל או במיליארד שקל, זה פשוט לא ענייני. אני יודע איזה פרוטזות צריך, אני יודע איזה טיפול פסיכיאטרי צריך, אני יודע איזה מעטפת המשפחות של הפצועים צריכות, ואני רוצה שהדברים האלה יקרו. ואם זה עולה ככה או עולה אחרת, זה פשוט לא מעניין אף אחד.
יש שר ביטחון במדינת ישראל, לא?
כן, אבל בסופו של דבר, שר הביטחון, אז תקשיבי, אנחנו יכולים, הרי זה הכי קל לעלות ולהגיד שר הביטחון ככה, וראש אגף שיקום ככה.
לא, זה לא משנה, השאלה היא למי באים, הרי בסוף אתם צריכים מטפלים, אתם צריכים כסף, עובדות סוציאליות, הכל.
אז אני מעלה את הרף, כי אני צריך מה שנקרא לצערי הרב לקוח ותיק, ואני מרשה לעצמי לומר את זה, שאני מעלה את הרף, והרף הוא באחריות כל ממשלת ישראל, וכל משרדי הממשלה, וזה לא משנה אם זה שר כזה או אחר, בסופו של דבר כל אחד צריך לבוא ולהגיד, יש פה אנשים שיצאו להילחם בשבילנו, הם חזרו פצועים בגוף ובנפש, מה אני כשר במשרד שלי יכול לעשות למענם? האם זה הווייב שאני מקבל? ממש לא.
אוקיי, עורך הדין קליימן, תראה, כולנו פוסט-טראומטיים, כל אחד, אתה יודע, בגזרה שלו.
נכון.
אבל יש גידול עצום במספר מקרי האובדנות, גם של הפצועים וגם לא, כלומר, פגועים בנפש זה הרי פצועים לכל דבר ועניין. יש חשש מעוד ועוד פצועים בנפש שהתווספו. מה אתם עושים?
אז רגע, קודם נעשה סדר. מבחינה סטטיסטית אין עלייה, כי בסופו של דבר העלייה שאנחנו מוכנים בארגון נכי צה"ל היא תמיד אצל פצועים שמטופלים. ופה מדובר רוב המתאבדים, לצערי לא שזה משנה משהו ברמת האובדנות, אבל רוב האנשים שלצערי הרב נקחו את נפשם הם לוחמים שאפילו לא הגיעו לאגף שיקום. עכשיו, כשיש לך בשנת שלום 50 אלף מגויסים לעומת 300, אז סטטיסטית את מבינה שהסיכון הוא בהתאמה.
מי שפונה לאגף השיקום, נגיד, מצליחים לעזור לו?
ברור לחלוטין שאם המצב יימשך ככה, יהיה גידול גדול מאוד באובדן כוח.
אבל מי שפונה לאגף השיקום, או אליכם, הם מצליחים לעזור לו? בכל זאת?
בוודאי, בוודאי, וזה מאוד מאוד חשוב לקראת החגים לומר, אנחנו בבתי הלוחם, בתל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע, פתוחים כל יום, כל היום, גם החוגים, גם הבריכה והחדר כושר והרכזים, ואני אומר לאנשים שמרגישים לא טוב לקראת החגים, עולה קצת מפלס החרדה והאובדנות, אני אומר, תגיעו לבתי הלוחם, תקבלו אצלנו את הטיפול, את החיבוק, יש לנו גם את הקליניקות של שיבא שיושבות אצלנו בתוך בתי הלוחם, כל גורמי המקצוע דרוכים מה שנקרא ומחכים, גם אגף הפוסט-טראומה שלנו דרוך כולו, ואנחנו לא רוצים שיקרה שום דבר, אז פשוט תבואו אלינו לחיבוק ואהבה, לתוך המתחמים של בתי הלוחם.
עוד דבר אחד לסיום, באגף השיקום קוראים לממשלה לשנות את הקריטריונים לקבוע שיעורי נכות, זה לא מעודכן למצבים של פציעה שקיימים כעת, זה סוגים של פציעה שלא ידענו בשום מלחמה. מה הנזק שנגרם כעת לפצועים?
תראי, כרגע הנזק עוד לא נגרם, מכיוון שגם אגף השיקום, ופה היה מעשה מאוד חכם של ראש האגף לימור לוריה, דחו את הוועדות שנה קדימה ואמרו קודם כל מתחילים טיפול, וטיפול הוא טיפול פר הבעיה. מה יהיה בעתיד? אז זה נכון שספר החוקים נכתב בשנות ה-50 ומדי פעם הוא מותקן בצורה כזו או אחרת, לא זו הבעיה.
זה לא יאמן שאתה מדבר איתי על ספר שנכתב בשנות ה-50.
הרבה מאוד מהחוקים אנחנו מתמודדים איתם ועם הרבה מאוד בירוקרטיות. אני מזכיר לך שגם בתרום רפורמת נפש אחת אנחנו כל הזמן אמרנו שאגף שיקום סובל מתת איוש, תת תקצוב ועודף בירוקרטיה. ועודף בירוקרטיה זה כל מיני חוקים, תקנות והוראות שהמציאו אותם בהם שלא היו מחשבים. ובן אדם בשביל, איך אומרים, לקבל תרופה לפעמים צריך לעבור ויה דל הרוזה. אז נכון שבאגף היום הרוח היא הרבה יותר טובה והמצפן בכיוון נכון, אבל גם לימור וגם אני הראשונים שנגיד שיש המון מה לשפר והמון מה לעשות, ואני מקווה מאוד שהוועדה הקרובה היא ועדה שייתן פתרונות לדברים האלה.
אתה יכול זאת... מעבר ל-20 אלף האלה שהזכרנו קודם, 56% פגועי נפש, להעריך כמה עוד פצועים עלולים להתווסף?
קודם כל אני רוצה לומר דבר מאוד מאוד חשוב, בארגון נכי צה"ל לא מפרידים בין גוף לנפש, כי כל הפצועי הגוף הם גם...
נכון מאוד, נכון טראומה. מאוד, אבל אנחנו שנתיים בתוך המלחמה, וזה לא הולך להסתיים.
בדיוק, עד סוף 2028 יש צפי של עוד 30 אלף פוסט טראומטיים, ואני צפה שיהיה אפילו יותר, כי המעבר בין לחימה עצימה של 300-400 יום של לוחמים לתוך המערכת האזרחית הוא מעבר מאוד מאוד קשה, ששם למעשה מתפרץ הפוסט טראומה, ואני מזכיר שעוד לא סיימנו את הלחימה.
כן. אז ברגע ששם כן, בדיוק, אנחנו רק שנתיים, רק שנתיים והצפי עוד לפנינו לצערנו. עורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, תודה על הדברים האלה, זה לא יאמן כל מה שדיברת איתנו, באמת כל המספרים והבירוקרטיה והכל, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו נדבר על האמירטים ועל הסכמי אברהם, ונגיד שלום לאורן אלמן שהוא מנכ"ל לשכת המסחר ישראל המפרץ הפרסי. שלום אורן.
אהלן ענת, למאזינות והמאזינים.
שלום, שלום. טוב, כמובן סערה, לאחר התקיפה הישראלית בדוחה, ומחר אנחנו עם 5 שנים להסכמים החשובים הללו, אם לא החשובים ביותר שהיו בעת האחרונה. גם הנשיא טראמפ, מאז להיום, בוא נדבר כלכלית, קודם כל על מה היחסים שלנו איתם עדיין, עם מדינות המפרץ.
אז תראי, במדינות המפרץ יש כוח קנייה מצרפי של בערך 44.6 טריליון דולר בשנה. זה עשוי להיפתח אם יהיו באמת, אם תהיה הרחבה של הסכמי אברהם. תכף נדבר על השמירה על הקיים, אבל ההתרחבות של הסכמי אברהם זה אומר סעודיה, זה אומר מסילת השלום, האיימק, שאמורה להגיע מסעודיה לנמל חיפה, ולצאת בעצם משם לכיוון הים התיכון. וכאן יש פה הזדמנויות עסקיות עצומות בסכומים של מאות רבות של מיליארדי דולרים, שבסופו של דבר אנחנו יכולים או להרוויח את זה, במלכאות, זאת אומרת להרוויח לקבל את זה, או לזכות בזה, או לא. אבל הכל תלוי בדבר אחד, שאני חושב שכולנו מבינים אותו, וזה מה יהיה פה, האם המלחמה הזאת תסתיים אי פעם, ומתי, וזה מה שיוכל לאפשר את המיצוי של הפוטנציאל. זאת אומרת, סיום עכשיו מלחמה, לא יהיו פה עוד הסכמים, ואנחנו רואים את זה.
תראה, לאורך כל המלחמה, הרי בעצם פליי דובאי למשל, המשיכו לטוס ובצורה באמת יוצאת דופן וראויה להערכה רבה. אני חושבת שעכשיו הקו האדום הוא אותה תקיפת אותם בחירי חמאס שהיו בקטר, התקיפה שכשלה, ונדמה לי שזה הקו האדום שהם מסמנים, ומכאן עלולה להיות תפנית. בוא נדבר רגע על זה.
תראה, כן, אבל בסופו של דבר אני חושב שהנקודה האמיתית היא המלחמה והסיום של המלחמה, כי זה בסופו של דבר משהו שמאוד מאוד מעיק, מעיב על מערכת יחסים. יש מערכת יחסים של מסחר בין ישראל לבין מדינות המפרץ, זאת אומרת בין האמירויות ולבין ישראל, וכל הסיפור של המלחמה אולי פגע בערך ב3% בהיקף הסחר בין שתי המדינות האלה, זאת אומרת לא משהו משמעותי.
בוא נדבר רגע על המספר בגדול, אני לא אתפוס אותך במילה, על כמה כסף מדובר בגדול, בגדול, אם עושים את כל החישובים, תעופה, תיירות.
בצורה מדויקת.
זה מיליארדים, זה מיליארדים כבדים.
כן, ברור, כן, כי יש לך פה עניין של תעופה, ויש לך פה הרבה מאוד עניין של תיירות, אגב שהיא די חד צדדית של ישראלים לשם, יש גם חברות ישראליות שפעילות באמירויות, ויש שם אגב גם רצון גדול מאוד והערכה גדולה מאוד לטכנולוגיה הישראלית, לחדשנות הישראלית, לחברות הישראליות. הייתי לפני שבועיים במשלחת שם עם לא מעט חברות ישראליות, והיה רצון והיה פוטנציאל, מזהים את הפוטנציאל, יש פה המון המון פוטנציאל שדרך אגב לא ממומש עדיין. אז מדובר פה על הרבה מאוד מיליארדים של שקלים ותכלס של דולרים, ותכלס הדברים האלה הם לא נפגעו בצורה משמעותית, אבל אנחנו רואים בימים האחרונים איזושהי הידרדרות, נכון, בעקבות הניסיון החיסול בקטר, אבל גם כל סיפור המלחמה וכל מערכת יחסים שיש פה באזור עם הרשות הפלסטינית ועם כל הדברים האחרים, יש פה בסופו של דבר חיבור של העולם המדיני עם העולם העסקי, ואת הגדרת נכון שהסכמי אברהם זה אחד הדברים, תדעת מה, לא האחד, חוץ מהשלום עם מצרים, זה הדבר הכי אסטרטגי שקרה לישראל, ואת מרגישה שיש איזשהו כיוון של, בוא נגיד, של סבלנות שפוקעת, אוקיי? זאת אומרת, יש סבלנות לשותפים שלנו במפרץ, והסבלנות הזאת פוקעת. אז איך את רואה את זה? הם מעדיפים לא לעשות את מערכות היחסים בצורה פומבית, כלומר, בוא ניפגש, אבל בלי לפרסם.
כן.
אני קורא לזה בלי לעשות סלפי, כן? ועכשיו את מרגישה שיכול להיות שיש גם הידרדרות בהיבט של, של מערכת היחסים. זאת אומרת, כאילו
נתניהו היה צריך לבקר או רצה לקבוע תאריך לביקור באמירויות וסורב.
תראי, אני לא יודע, אני לא בעניין הזה, אני בהחלט חושב שממשלת ישראל,
לא, זאת עובדה שאני מציינת.
ממשלת ישראל עושה טעות בגישה שלה כלפי כל סוגיית העולם הערבי, ואנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר יש פה משהו שהוא אסטרטגי, והוא הרבה יותר חשוב מאשר כל מיני הישגים טקטיים שאנחנו משיגים. לא נדבר על החטופים, כי זה לא קשור לאמירויות, אבל זה קשור כן לעם ישראל. אז אני חושב שיש פה בעיה בהבנה של האסטרטגיה של של מערכת היחסים הזו, שמן הסתם מערכת היחסים המדינית הדיפלומטית משפיעה גם על מערכת היחסים העסקית, ואנחנו יכולים בוא נגיד בקלות יחסית רבה להשיג פה הישגים כלכליים עצומים לכלכלה הישראלית. בסוף כולנו נרוויח מזה, מעבר לזה שנטוס לדובאי, לא נטוס לדובאי, זה אחלה, זה סבבה.
גם
דרך אגב במלחמה, כשכולם הקפיאו מה שאמרת,
פליי דובאי, לגמרי.
נכון, הם הגיעו לפה וכולם הגיעו דרך דובאי. יש פה מערכת יחסים שאסור לפגוע בה, והיא אסטרטגית, ולפעמים אתה צריך גם לדעת לוותר או לחשוב על העתיד ולא רק על ההווה.
כן, וראינו איך הנשיא טראמפ ישר אץ רץ להיפגש עם ראש ממשלת קטר, כלומר חשובים לו שם היחסים האלה, ונראה, אנחנו עוד ימים יגידו, ולא הרבה ימים יגידו
רק עוד דבר אחד, תראי, אבל זה לא רק להיפגש עם קטר, תסתכלי, הוא הגיע לפה וישראל הייתה צריכה להיות בסעודיה ביחד איתו. כן. בשביל לעשות את האיימק ובשביל להרחיב את הסכמי אברהם, וזה לא קורה, זה לא קורה מסיבות פוליטיות פנימיות שלנו, וזה דבר שהוא לא טוב למדינת ישראל.
אורן אלמן, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל למפרץ הפרסי, אורן, תודה.
תודה לכם, להתראות.
שלום, שלום, פרסומות. טוב, עכשיו מה קורה בוועדת הכספים? חבר הכנסת נאור שירי, חבר הוועדה, יש עתיד, שלום נאור.
שלום.
רוצינו אותך כמה דקות בודדות, ספר לנו מה קורה, קודם כל לדבר על פריצת התקציב, אבל יש שם הרבה מאוד מהומות, הורים שקולים שמול שר האוצר יושבים ואומרים, אנחנו לא עובדים, אנחנו לא מתפקדים, ואין לנו מספיק כסף, תנו לנו בבקשה כסף, תעזרו לנו, ושר האוצר אומר, זה לא אני, זה משרד הביטחון, אני טועה?
את לא טועה, דקת, רק את שמה את זה בדיוק בקונוטציה הנכונה. הם פורצים פעם חמישית כבר את הגירעון שלנו, שצריך להבין, זה לא איזה קופסה שמגיעה מטויז אר אס וכאלה, זה קופסה של 30 מיליארד שקלים שמתווספת לגירעון שהולך להמיר לעד 90 מיליון שקלים שאנחנו הציבור 90 מיליארד שקלים שאנחנו הציבור נשלם ב-2028. וזה לא רק הורים שקולים, זה באים ואומרים, אתם מוסיפים עכשיו 30 מיליארד שקלים, מהם 1.6 מיליארד שקלים.
לפי דעתי אתה אופטימי אם אתה אומר 2028, זה יהיה 38 אולי.
2028 אנחנו מוסיפים עוד 18 מיליארד שקלים כל שנה, צריך להבין, זו הוצאה עצומה. אבל הם פתחו את התקציב, שמו הוצאות ביטחון שזה בסדר, שמו 1.6 מיליארד שקל לסיוע הומניטרי, אבל לא חשבו לייצר איזושהי קונסטלציה, גם להורים שקולים, אבל בטח ובטח להלומי הקרב, שאין ספק שהם מגיעים לכנסת ויושבים פה מחוץ לכנסת, הם צריכים לקבל את הסיוע, הם צריכים להסתכל, לייצר קונסטלציה רחבה, שתכיל את האירוע, המגה אירוע שהולך ליפול על החברה הישראלית.
תגיד, כל מה שהיה, נאור שירי,
ומדבר כאילו על כלכלה פורחת והכל אל אבי דאבי.
בדיוק, אז תכף אני אשאל אותך על הכלכלה הפורחת עליבא דשר האוצר, אבל מה הוא ענה להם? הוא באמת אמר להם, תלכו, זה לא אני, זה משרד הביטחון?
אני אמנם שר אוצר ותמיד
שמעתי את דרור אשרם, את בונצל, כולם הורים שקולים, זה לא יאמן.
אבל אל תבואו אליי, תלכו למשרד הביטחון, רק הוא שכח.
הוא גם במשרד הביטחון.
כשהוא שר במשרד הביטחון, ואז אני מזכיר לו את זה, ואז הוא אומר, לא, אני אחראי רק על יהודה ושומרון. אז שאלתי את בונצל, איפה אתה גר? כי כאילו, אתה יכול לדבר עם שר במשרד הביטחון שאחראי רק על יהודה ושומרון, והוא שכח.
יש הבדל גדול, זה נכון.
שר במשרד הביטחון של עם ישראל ומדינת ישראל.
אוקיי, יפה. עכשיו בוא נדבר רגע על התקציב, על פריצת התקציב, עד לאן נגיע, כלומר, עד כמה הבור להערכתך יהיה גדול לפי הערכות?
אני חושב שאנחנו נגיע עוד כמה חודשים, בדיוק גם בשיחות קודמות שאנחנו ניהלנו, שידענו נכון. שנגיע, זה, אנחנו נגיע שוב פעם לפריצה של התקציב, כי הם פשוט לא מבינים גם את גודל האירוע, אבל גם לא עושים שום צעד להתכנס ברמה הממשלתית. משרדי ממשלה, כספים קואליציונים, רק שבוע שעבר עברנו 10 מיליון שקלים למורשת מוחשית, ועוד 10 מיליון שקלים למורשת בלתי מוחשית, ועוד 30 מיליון שקלים למועצות דתיות, ועוד 80 מיליון שקלים לסטרוק, וכל המיליארדים שעוברים זה אפס צעדי התייעלות. הם ההפך, רק מגדילים את מספר השרים.
למשרדים, למשרדים שלו, לא צריך אותם בעצם.
לא צריך, אבל גם בשביל הנראות, יש שיגידו כזה, כמה מאות מיליונים, כאילו זה פורמיל מתקציב המדינה, שאולי נומינלית הם צודקים, אבל בסופו של דבר שהציבור קורע, אני רק מזכיר, למעלה מ-30 מיליארד שקלים שהמיסו על הציבור רק בינואר 25, ומה שמחכה לנו ב-26 זה עוד מיסים. עוד ניסים, עוד נטל, עוד יוקר, עוד אינפלציה, עוד ריביות. בדיוק. והם כאילו חיים באיזה ספירה.
אז זהו, אז בוא נדבר רגע על הסרט הזה. סבבה, בוא נדבר רגע על הסרט הזה שאמרת קודם, לאבי דבי, שר האוצר אצלו, הכל מושלם. מה ההנמקה שלו לזה שהכל מושלם? אפשר לדעת?
האמת, אני לא מצליח להבין. אני אולי הוא עדיין באיזה ג'טלג שהוא חזר מהודו. אין לי שום בסיס נתונים, ואין גם האמת לשר האוצר, חוץ מחוזקה של הבורסה, אבל זה אפשר לדבר כמה היא קשורה לכלכלת ישראל, ומי מרגיש את זה?
לא, היא מתנהלת באופן מקביל.
זה בסוף יגידו, יש שיגידו שזה קשור לפנסיות, כן או לא.
קווים שלא נפגשים, לא משנה.
אין לו שום נתון אמפירי אחד שאפשר להצביע עליו, שמצביע על, על, על איזושהי מודעות למה שקורה בסוף בעגלה בסופר של כולן ובמעונות היום שעולים בצורה מטורפת וביוקר המחיה הפשוט משוגע. הבן אדם התמנה לפני 2.5 שנים לרכז את קבינט יוקר המחיה והיה פה 3 פעמים. אני חושב שיוקר המחיה ממנו והלאה, כי הוא פשוט מנותק לחלוטין.
שילך לסופר. שילך לסופר וינסה לקנות איזשהו סל לראש השנה. כן. טוב, עכשיו רק תגיד לי, לסיום, חבר הכנסת שירי, הועברו, נדמה לי, 120 מיליון שקלים לחינוך החרדי, זה מוצדק?
מה זה מוצדק?
או שזה כמעט לא מוצדק לשאול שאלה כזאת?
לא, זה כאילו להתייחס את זה בצורה, מה שנקרא, חצי צרה וחצי פוליטית.
הם בקואליציה או לא בקואליציה? היום יש שר שיקון שהוא במקום גולדקנופ, שזה חיים כץ.
כן. אני אגיד לך מה, בסופו של דבר, אם אנחנו ממשיכים, אם מדינת ישראל ממשיכה לתקצב רשתות חינוך פרטיות, אני לא הייתי מעביר לשם שקל אחד. אם רוצה מדינת ישראל לקחת את עצמה בידיים, נוכח האתגרים המטורפים שעומדים לפנינו, בטח בעשרות שנים הבאות, מבחינה כלכלית, אבל גם מבחינה חברתית, ורוצה ישראל לבוא ולומר, אני מחנכת את האזרחים שלי לידע, אין בעיה ליהדות, אבל להשכלה, לפריון במשק, למעורבות חברתית, לשירות צבאי, והכרה בעולם הזה שנקרא מדינת ישראל ובציונות, אז היא צריכה להפסיק להעביר כספים לרשתות שלא מכירות במדינת ישראל. הרי לא הגיוני בשום צורה שמפלגת יש עתיד תפתח רשת חינוך פרטית שהמדינה תתקצב במיליארדים. כן. אבל שזה נוגע לחרדים, זה כאילו נראה טריוויאלי לחלוטין.
כן, שנים. טוב, טעון תיקון מה שנקרא. אתה חוזר לוועדה לדבר מול שר האוצר, ואנחנו אומרים לך תודה. חבר הכנסת מאור שירי.
תודה,
תודה רבה. פרסומות ובורסה. וידוב. עכשיו, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
שלום, שלום.
שלום, שלום. סליחה?
שומעים אותי טוב?
שומעים אותך מעולה.
מעולה.
יפה. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע מספרים. דבר.
כן, טוב, הבורסה בתל אביב יורדת היום 7-8 עשיריות, כמעט 1% במדדים המובילים.
אני חושבת שזה היה יותר וזה קטן קצת, לא?
נכון, זה השתפר עם כל יום המסחר. גם מדד הבנקים הוא עכשיו בירידה רק של 3 עשיריות, וגם השתפר. סך הכל היום הלך והשתפר ככל שמתקדמים. לא מחזור גדול של יום ראשון. אבל עדיין מסחר בסך הכל עם ירידות שערים. אגב, בניגוד קצת למה שקרה בסוף שבוע בארצות הברית,
נכון.
שם הנאסד"ק עלה קצת, S&P פחות או יותר בלי שינוי, אז אנחנו מתחילים את השבוע ככה באדום, אבל שוב פעם, לא מהותי, והלך להשתפר עם לקראת...
לא מהותי, זה יפה, זה הגדרה טובה. תגיד, למה לצפות השבוע, גם אצלנו, גם בארצות הברית, וגם, אתה יודע, הסכמי אברהם, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה עם זה, אבל עלולות להיות השלכות.
תראה, ענת, אנחנו, השקל מאוד חזק עם כל ההתקדמות של המלחמה בעזה, 3.33 שקל דולר, התפרסמו נתונים יוצאים מן הכלל לכלכלת ישראל, הגירעון מאוד נמוך בשבוע שעבר, ככה מאוד הפתיע אפילו לטובה, וזה עוד שאנחנו באיבה של המלחמה, מצפים קודם כל לנושא של הריבית בארצות הברית, לאחרי הריבית בישראל, הציפייה ששתיהן ירדו, וזה כבר בא לידי ביטוי.
מתי זה אמור להיות, אגב, הריבית בארצות הברית?
השבוע, האמריקאי ממש בשבוע, בעוד שבוע.
עוד שבוע.
כן, כן, ממש, זה עניין של, בארצות הברית ההערכה היא שהוא יוריד את הריבית, נגיד בנק ישראל, הערכה גם כן, בשוק הישראלי כבר מדברים שהירידת ריבית היא עובדה. ולכן לא צריך לחשוב שבגלל שהוא יוריד את הריבית ברבע אחוז, יקפוץ הבורסה.
אוקיי, אז רגע, אז שנייה, אם הוא מוריד את הריבית פה, מה זה עושה נגיד לשוק הנדלן?
תראה, זה קודם כל מוריד את העלויות, גם של הצרכנים וגם של הקבלנים, משלמים פחות כסף עלויות המימון. הריבית זה מה שנקרא הכי גבוה, זה ממש מיסוי. והיום שעם ישראל נענק תחת יוקר המחיה, אני חושב שאין שום שאלה, חייבים להוריד את הריבית. בטח שבסך הכל המשק הישראלי צריך את הבוסט הזה.
לא, אבל נגיד ברמת המשכנתאות ירוצו שוב למשכנתאות? כלומר, זה עלול פתאום להרים את השוק?
זה לא כזה הבדל. אם הריבית הייתה יורדת באחוז, אולי כזה הבדל.
בסדר, אבל זה מגמה. טוב, אמיר לסיום, מדד מחר, מה לצפות?
שאלה טובה. מדברים, יש הערכות שונות ומשונות לגבי המדד, הערכה היא אולי לבלי שינוי, עד ירידה קלה אפילו, חלק אומרים עלייה של, יש, אני לא חושב שהיה מזמן לא ראיתי כזה ריבוי של דעות לגבי המדד המחירים.
אוקיי, אמיר אייל, אמיר תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה,